הקצה משודרת מאולפני BPM, המכללה של תעשיית המוסיקה. אתם עכשיו
על הקצה.
אתם עכשיו,
אתם עכשיו על הקצה.
הקצה,
הקצה,
הקצה.
Welcome. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Movies is magic.
Yeah.
CinemaScope, CinemaScope in Yair Rave.
Radio Rahi.
So yeah, that's the world.
That's the radio. Yeah, this is the radio.
סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית 141, יום שלישי, 22 באוגוסט. תודה רבה שבאתם. סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, לאה שפיגל, בר זוודה, ספיר כהן, חורכי כהן, אורי קדישאי, תומר נונילס. תודה למכללת BPM, תודה לקואמי, תודה לבן אש, מפיק השידור. 22 באוגוסט, כאמור, יום לדת 80 לאמא שלי. היא לא מקשיבה, אבל שתדעו, יום בת 80. למד אב, שזה ביחד יוצא לב. ראש חודש אלול. יש לנו סרטים חדשים, נחגוג ימי הולדת לסרטים ישנים, אנחנו ננוע ככה בין שנות ה-80 לשנות ה-70 לשנות השנים הנוכחיות. אבל לפני הכל, הודעה חשובה מאוד, שימו, כוונו את שעוניכם. השעה, עכשיו אתם שומעים את השידור החי, עכשיו השעה 2:04, בשעה 6 בערב, כאן ברדיו הקצה, השמעת בחורה עולמית לאלבום החדש של פורטיס, מדור אופיות. יהיה פה קוואמי ופורטיס, הם יהיו פה וישוחחו וישמיעו לראשונה את האלבום החדש של קוואמי. אחריי פה ב3 יהיה רוני פיאלקוב, שיקח עד התוכנית של קוואמי ופורטיס, השמעת בכורה. ונשאלת השאלה הזאת, איך לחגוג האלבום החדש של פורטיס יחד עם העובדה שיש 30 שנה למלאכים בשלומי ברלין ו-30 שנה לאלבום פיגר וואן קאטס, איך עושים את זה בשיר אחד בלבד? אז הנה, נעשה את זה ככה. מינימל קומפקט מ-1987 מתוך פיגר וואן קאטס, בשנה שבה יצא המלאכים בשלומי ברלין, שהפך את מינימל קומפקט לסנסציה עולמית, לא רק לאנשים שאוהבים מוזיקה מאירופה. מתוך האלבום הזה עם פורטיס, נו, קליר טוויסט.
You live like a mole, like a Japanese fish, half alive and cold. I chat with a rat to chat with a cat about shelter for all but and soul. The nuclear twist up to the bones, the bones that persist, explore, exist, sing, sing.
Hello, maker.
watch now, climbing the wall. But I'd rather be here than nowhere at all. Chicken skin, know what I mean. Act, act, alright. Sound like the nuclear twist. You can't resist.
אוקיי, אז רשמתם? שש, היום, כאן, רדיו הקצה, אשמת בחורה עולמית לפורטיס. אם במקרה אתם שומעים את ההקלטה ופספסתם, אז ב-on demand. תוכלו לשמוע את זה באפליקציה ובאתר בכל רגע. יש לנו סרטים חדשים לדבר עליהם, ואני רוצה שנתחיל קודם כל עם סרט שהזכרתי בשבוע שעבר, אבל לא דיברתי עליו, אלא רק נתתי כזה... הרמתי להנחתה לקראת הדיבור היום. הסרט חדש של סטיבן סודרברג. הסרט החדש של סטיבן סודרברג, לוגן לקי, זה השם שלו. ושבוע שעבר ציינתי את העובדה שהוא חזר מ... פרישה, מאיזה פנסיה מוקדמת שהוא רצה לקפה על עצמו. וזה מה שהיה במשך שלוש שנים. והנה הוא חוזר עם סרט... שאני חייב להגיד, שאם הוא היה הסרט השני שסטיבן סודרברג היה עושה השנה, כמו שלפעמים היו מקרים שהיה עושה שני סרטים בשנה, אז חביב, כי זה מין סוג של סרט חמוד, סימפטי, משעשע, מגניב, נעשה בשביל הכיף, אבל אני חשבתי שאם הוא מחליט... להרוז מחדש את המזוודות שלו ולצאת ולביים סרט חדש אחרי משהו כמו 3-4 שנים שבהם הוא עסק טלוויזיה ולא עשה קולנוע, אז שזה יהיה משהו קצת יותר משמעותי מהסרט הזה. אני מבין מה הגניב אותו ברעיון הזה, והוא אמר את זה בפירוש, וזה גם נאמר בסרט. זה מין סוג של טייק אוף, כמעט פרודיה על הסרטים שלו עצמו, על סרטי Ocean 11. בסרט נאמר שהשוד שנעשה בסרט הזה, הכותרת בעיתון היא Ocean 7-11. כלומר, זה לא סרט של אנשים יהיו שלובשים עם חליפות ושודדים קזינו, אלא זה סרט על אנשים שהם רדנקס, לובשים אוברולים וכובעי מצחייה, ואנשים לא מסוגננים ומטופחים, והם אלה שעושים את השוד הזה, שמחליטים לשדוד את מרוץ הנסקר, את עזרת המרוצים, מסלול המרוצים של הנסקר בדרום ארצות הברית. ואני אגיד מה הבעיה שלי עם הסרט הזה, שהוא חביב. זהו, אבל זאת לא הבעיה. הבעיה היא שסטיבן סודברג הוא בעיניי במאי מבריק, הוא במאי נפלא, הוא במאי חכם נורא, הוא מישהו שהוא תלמיד של קולנוע, ותמיד בסרטים שלו יש איזשהו סוג של התייחסות לנושא הזה של הקולנוע, והוא אחד האנשים שהכי אוהבים לנתח סרטים. יש לו בלוג שלא פעם הוא כותב שם באתר שלו ניתוחים של סרטים, והוא רואה סרטים נורא יפה, והוא נורא מתעסק בנושא של לביים סרטים ולספר סיפור באופן ויזואלי. ונדמה לי שבסרט הזה, שיש בו הרבה, יש בו קצב, התרחשות ועלילה ורבליקות משעשעות, אבל דווקא בעניין הזה של לביים אותו, לעשות אותו, שהוא ייראה, שהוא יהיה מין סרט של, של, של מאסטר, של במאי שאני יכול להגיד, וואו, זה במאי שאני נורא נורא אוהב, גם אם לא הכרתי אותו קודם, זה לא נמצא בסרט הזה. זה לא סרט שהיה גורם לי להתאהב בסטיבן סודברג, אם זה הסרט הראשון של סודברג שאני רואה. ולעומת זאת, הסרטים הראשונים שראיתי שלו, סרטים קודמים שראיתי שלו, ברובם, לא כולם, ברובם כן היו סרטים כאלה. כן היו סרטים שאני שאלתי את עצמי, וואו, מי זה הבמאי הזה? וואו, האיש הזה שעשה את הסרט הזה? ואם אתם הולכים לראות את לוגן לקי, אני מבקש מכם שתשימו לב לשוט האחרון של הסרט. שוט שיש בו תמונת מצלמה כזאת שיוצאת, זה נראה כמו שוט אחרון של סרט, כי הוא חושף את כל המשתתפים כזה, המצלמה הולכת ומתרחקת מהם, אבל השוט הזה גם חושף שלושה שלבים של מידע שאנחנו מקבלים לאורך השוט הזה, וזה, כשמגיע השוט הזה, אני שואל את עצמי, רגע, למה השוט הזה לא הופיע לאורך כל הסרט? למה לא היו שוטים כאלה שמספרים סיפור בצורה ויזואלית, כמו שהוא כל כך יודע לעשות, שנותנים לנו את הפאנץ' ואת המידע הסופי, הטוויסטי, באמצעים ויזואליים, למה לא היו שוטים כאלה לאורך הסרט? למה כל מה שיש לנו זה רק תחבולות של רמייה תסריטאית ורמייה של דמויות, ולא של עבודה בעיניים של קולנוע? לכן זה המקום שבו אני מתאכזב, כי סודברג הוא במאי טוב יותר מהסרט הזה, ואני יודע את זה בוודאות. אני יודע את זה בוודאות, כי הוא עשה את זה גם בסרטים הכלילים יותר שלו. וצריך לשים לב לעניין לריבוי השודים בסרטים של סטיבן סודרברג, ולנוכחות של הקולנוע בתוך הסרטים האלה. אז קודם כל, רומן לא חוקי, מ-1998, עם ג'ורג' קלוני, ואז שלושת סרטי אושן, אושן 11, אושן 12 ואושן 13. ארבע פעמים הוא כבר עשה סרטים שעוסקים עוסקים בשוד. כלומר שיש לו איזשהו משהו עם הדבר הזה, עם לשדוד. וצריך להבין שסטיבן סודברג הוא באמת איזשהו סוג של אוטסיידר, לפחות מבחינתו. הוליווד כבר קיבלה אותו, את סרטי אושן 11 הוא עושה בתוך הוליווד עצמה, באולפני וורנר, הוא זכה באוסקר על בימוי של טרפיק, הוא גרם לג'וליה רוברטס לזכות באוסקר, על התפקיד שלה בארין ברוקוביץ', שזה סרט שהוא ביים, דוגמה לסרט שמבוים נורא נורא טוב, ושגורם למי שרואה את זה לשאול, וואו, מי זה הבמאי הזה שביים את הסרט הזה כל כך טוב? אז יש לו איזשהו סוג של אלמנט של מישהו שהוא האוטסיידר, שקצת מרגיש שבכל סרט שהוא עושה, הוא דופק את השיטה. הוא בעצמו מעין שודד. והעניין הזה של סרטים על שודים, שבמידה מסוימת הבמאים מדברים קצת על עצמם, שהם שודדים איזושהי קופה ציבורית כדי לעשות, להגשים את החלום שלהם, כדי לעשות את הסרט שלהם, זה מוטיב שחוזר גם בסרטים של סטיבן סודברג, ובכלל בקולנוע כמעט מאז ומתמיד. אני נותן דוגמאות מסרטים של גודר, שסודרברג הוא מעריץ מוצהר שלו, ואפילו מארבינקה של אפרים קישון. כלומר, המוטיב הזה מופיע שוב ושוב, כלבי השמורת וכן הלאה וכן הלאה. ותמיד יש איזשהו אלמנט של ציטוטים קולנועיים בתוך זה, כדי להבהיר לנו שיש איזשהו קשר בין השוד שמתבצע ובין איזשהו סוג של עולם קולנועי, שיש משהו קולנועי בשודים, במין להגשים חלום על פי תסריט שמישהו עושה. אני חושב שהבדיחה שחוזרת על עצמה הכי הרבה בלוגן לקי, ומידת ההנאה שלכם מהסרט היא האם אתם מוכנים ללכת עם הבדיחה הזאת, זה שזה חבורת רדנקס לוזרים, שמשוכנעים שיש כללה על המשפחה שלהם. אדם דרייבר מגלם אח אחד, צ'נינג טייטום מגלם אח שני, קיילי ריילי קיהו, נדמה לי, שכך מבטאים את שמה, היא האחות, כלומר שלושה, שני אחים ואחות, שלושה אחים, שמרגישים שיש כללה על המשפחה של המשפחת לוגן, ואז האח, צ'נינג טייטום, מחליט לשדוד את מסלול המרוצים, בין השאר כדי להוכיח שאין כללה על משפחת לוגן, שבעצם משפחת לוגן היא בת מזל, מכאן השם, לוגן לקי, והם אנשים נורא לא מתוחכמים. אחד היה שחקן פוטבול בעבר עד שהוא נפצע, השני היה חייל מאותר קרבות עד שהוא נפצע, והם חיים את החיים הקטנים שלהם בווסט וירג'יניה. צריך לזכור שסודרברג עצמו גדל כל ילדותו בשרלוטסוויל, וירג'יניה, אותה עיר שעלתה לכותרות לפני שבועיים עם המצעד של הנאונאצי. זה ההומטאון, זה עיר ילדותו של 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 סטיבן סודרברג, ורוב הסרט הזה מתרחש על הגבול שבין ווסט וירג'יניה ונורת' קרוליינה, צפון קרוליינה, והם חוצים את הגבול שוב ושוב, הלוך ושוב. שם זה מתרחש, והבדיחה היא, אם אתם יכולים ללכת איתה, זה שהאנשים שנראים נורא לא מתוחכמים, ההפך המוחלט מג'ורג' קלוני וחברותו בסרטי אושן 11, זה שהם מצליחים לתכנן תכנון כל כך מדויק ומתוקתק, ושצופה וחוזה כל תקלה שתקרה בדרך, הם יודעים שהיא תקרה מראש ויודעים לתפעל אותה לטובתם. וכשרואים את זה, זה כמובן נורא נורא משעשע, שלכל דבר שקורה יש להם איזושהי תשובה, כאילו הם ידעו לצפות לזה מראש. אם אתם מוכנים לקבל את זה, שהחבורה הזאת, שהיא בדיוק ההפך מהשודדים המתוחכמים, שעושים את זה כקריירה, שעושים את זה שוב ושוב, שיש להם מוח של שחמטאים מתוך זה שהם כבר מניסיונם, יודעים כל מה שיכול לקרות ולצפות לזה, אם אתם הולכים לזה שהחבורה הנבערת הזאת, ההילביליז האלה, הם יכולים לעשות שוד כזה, אז הסרט הזה הוא די משעשע. אם לא, אז הסרט הזה לא אמין, ואתם מאבדים כל קשר מזה, כי הוא באמת, הוא קצת קומיקסי, הוא קצת קרטוני, הוא קצת כמו סרט מצויר, באופן שבו הוא מתייחס לכל האלמנטים שקורים בתוכו, שאנחנו שואלים את עצמנו איך זה יכול להיות, וכמובן זה לא יכול להיות, כי זה רק סרט מלבד. וזה הרעיון, שזה בסך הכל רק סרט. אז הנה, מתוך הפסקול, שגם אותו, זה אמרתי כבר בשבוע שעבר, שמתוך, בתור מישהו שעושה פסקולים נורא יפים, לקטים מאוד מוצלחים של פסקולים בסרטים שלו, אז דווקא הפסקול הזה שהוא רווי קאנטרי, בהמון פצי קליין, פחות התחברתי אליו, כי אני פחות מתחבר למוזיקה הספציפית הזאת, אבל באחת הסצנות הכי יפות בסרט, באמת סצנה שמצדיקה את הסרט, ואני חייב להגיד, עם כל זה שהייתי טיפון לצונן לסרט, משהו כמו 20 דקות האחרונות שלו, אני יכול לסמן לכם את זה גם בסרט, מרגע שהילרי סווינק נכנס לסרט, זה הופך לסרט אחר, ואז זה הופך לסרט מקסים ממש, ומאוד משעשע, קצת האחים כהני אפילו, באופן שבו הילרי סווינק נמצאת משחקת בסרט, אז הנה מתוך הסצנה, אחת הסצנות האחרונות, ממש שיר שעושה את הסצנה ואת הסרט, נותן לו את הגרוב ואת הקצב. Creedence Clearwater Revival. לא, זה לא הפיקסי, זה Creedence Clearwater Revival. Fortunate Son. תשמעו את זה עכשיו בלוגן לקי.
Senator Song.
מתוך לוגן לקי, סטיבן סודרברג, במאי שאוהב מאוד הליטרציות, היה לו את מג'יק מייק ועכשיו את לוגן לקי וקוראים לו סטיבן סודרברג, אז אני חושב שמצאנו פה משהו שהוא אוהב לעשות בסרטים שלו. אז זה לא הפילה של סטיבן סודרברג, אבל אני בעדו, כבר הייתי את הסרט פעמיים, כי חשבתי שאולי פספסתי משהו בפעם הראשונה כשהייתי צונן כלפיו, ראיתי את פעם שנייה, והוא מענה, הוא כיפי, הוא נחמד, אבל צר לי, אני מצפה מסטיבן סודרברג ליותר, לא תמיד. ההצלחה הגדולה הקודמת שלו הייתה מג'יק מייק, שגם לא לגמרי הבנתי. זה יכול להיות שהוא פשוט הולך ומתרחק ממני מבחינת מה שהוא עושה. סרט חדש בסוף השבוע, יעלה בסוף השבוע הקרוב בבתי הקולנוע, סרט שנקרא תוצרת אמריקה, באנגלית הוא נקרא American Made, הבמה יהודג ליימן, וקודם כל זה מעניין, אפרופו הנושא של פסקולים, כשיש שיר שתופס את אוזני בפסקול, אז אני מחפש את הפסקול כדי להביא את השיר. הסרט הזה, American Made, יוצא באמריקה בעוד חודש, בסוף ספטמבר. הוא סרט אמריקאי לחלוטין עם תום קרוז בתפקיד ראשי, אז אני לא הבנתי לגמרי את הסיפור, צריך לבדוק מה הסיפור שבו בישראל, הסרט הזה יוצא כבר בסוף אוגוסט, בסוף השבוע הקרוב, אז הסרט חדש של תום קרוז, סרט חדש של דאג ליימן, עכשיו להזכירנו שזה הסרט השני שדאג ליימן מביא לנו השנה לבתי הקולנוע, אפרופו מה שאמרתי על סטיבן סודרברג, שיש במאים שלפעמים עושים שני סרטים בשנה, דרך אגב, בשבוע הבא, בילנו עוד במאי כזה, שיש לו עכשיו בבתי הקולנוע שני סרטים, נדבר על זה בשבוע הבא. אז דאג ליימן הביא לנו ביותר מודם השנה סרט לא כל כך טוב, שנקרא הצלף, באנגלית קראו לו The Wall. סרט של איש אחד על חייל בעיראק, שיש איזשהו צלף שמאיים עליו, והם משוחחים ביניהם בקשר, הוא לא רואה אותו, הוא רק יודע שהוא שם, והוא רק ירים את הראש, אז הוא יירה בו, ויש ביניהם איזשהו סוג של חתול ועכבר, וקרב מוחות ביניהם סביב העניין הזה של מי מהם ישרוד, מי מהם חכם יותר, איזה אומה יותר חכמה מהשנייה, האמריקאים או העיראקים או הערבים או המוסלמים וכן הלאה. אז זה היה סרט שלו, שלא היה מספיק טוב. לא היה מספיק טוב, כי זה היה תרגיל מעניין, בלהחזיק סרט עם שחקן אחד, אבל זה לא היה מספיק מעניין, בסופו של דבר. אבל כנראה שזה היה הפרויקט הקטן, השולי, הצדדי שהוא עשה, אז פרויקט שבעיקר הוא עשה לאולפני אמזון, אולי ביותר דל תקציב, ועכשיו אם מגיע סרט הרבה יותר גדול שלו, נקרא תוצרת אמריקה, עם תום כמור, תום קרוז בתפקיד הראשי, וזה לא פעם ראשונה שדאג ליימן עובד עם תום קרוז, הם עבדו ביחד בסרט קצה המחר, The Edge of Tomorrow, שהוא אחד מסרטי המדע הבדיוני הכי טובים שראיתי בשנים האחרונות, זה סרט מפני שנתיים או שלוש. סרט מבריק, בעיניי, נפלא, ממש. גם סרט שראיתי אותו מפעם אחת ונהניתי ממנו לא פחות בפעם השנייה, ובכלל דאג ליימן רוצה שנשים לב אליו. מישהו שהתחיל מהעולם של הקולנוע העצמאי, עם הסרט Swingers, אבל הפך עם הזמן באמת לאחד האנשים שיודעים להיות חתומים גם על שוברי קופות וסרטי אקשן, והוא גם אחד, אני חושב שהוא אחד מבמאי האקשן היותר אינטליגנטים והיותר מוצלחים שיש כרגע באמריקה. הוא עשה את זהות בדויה, הסרט הראשון בסדרה הזאת של The Bourne Identity עם Matt Damon, זה הוא. הוא עשה את מר וגברת סמית עם ברד פיט ואנג'לינה ג'ולי, הסרט שבעצם גרם לזוגיות הזאת לקרות, ורואים את הכימיה העצומה ביניהם בסרט, זה נקלט על הצילולויד של הסרט הזה. זה סרט שבזמנו אני זוכר שלא מעט מבקרים ירדו עליו, ואני ממש נהניתי ממנו. אני חושבת שהוא נפלא, הוא מבריק אפילו, גם באקשן שלו וגם בהומור שלו וגם באופן שבו הוא מציג את הדבר הזה שנקרא זוגיות, כמין שדה קרב עם תחמושת חיה. אז ואני רוצה שנשים לב לדאג ליימן, כי הוא לא רק במאי שיכול להצליח קופתית כשהוא רוצה בזה, והוא לא רק במאי מוכשר בסרטים מסחרים וסרטי אקשן, אלא פתאום אני מתחיל לשים לב שהוא גם אחת הדמויות היותר חתרניות שיש בקולנוע האמריקאי. הוא במאי שבלא מהצרטים שלו, והנה לדוגמה, The Bourne Identity, מר וגברת סמית, עוסקים בסוכנים חשאים, עוסקים באנשים שעובדים עבור סוכניות הביון, ולא מעט אפילו עבור ה-CIA האמריקאי, והוא מציג את סוכניות הביון כרשע. ה-CIA, בסרטים של דאג ליימן, זה דרך אגב, זה קורה בקולנוע האמריקאי בעשור האחרון בהמון סרטים, אבל אני חושב שיש איזשהו סוג של צביר עדויות דווקא בסרטים של דאג ליימן, שמציגים את ה-CIA כארגון הפשע הגדול בעולם. זה משהו שהוא גישה מאוד לא פטריוטית, מאוד ביקורתית, הוא עושה את זה עם המון הומור. כל הסרטים האלה שהוא עושה אותם הם סרטים מאוד מבדרים, לחלקם ממש קומדיות, אבל הרעיון הזה חוזר שוב ושוב בכמה וכמה מהסרטים שלו, שהגורם לתסיסה הכי גדולה העולמית, גם מבחינת פשע, סמים, הברחות נשק, ובכלל כאוס פוליטי עולמי, זה באשמת ה-CIA. ה-CIA, הסוכנים שלהם, הם לא גיבורים, אלא הם נוכלים. ועל זה בדיוק הסרט החדש שלו. הסרט החדש שלו מבוסס על סיפור אמיתי שקרה בתחילת שנות ה-80, שבו סוכן CIA, שהוא בדמות משנית, פונה לטייס, ואותו מגלם תום קרוז, טייס שהוא כבר נמאס לו לטוס, הוא טס את הקווים הפנימיים באמריקה, את הקווים הכי משעממים, או כמו שנאמר בסרט, הוא טס במין אוטובוס, הוא בעצם טייס, אבל הוא נהג אוטובוס. הוא כל כך משועמם שתוך כדי טיסה הוא מדמה מערבולות אוויר רק כדי להקפיץ את כולם וכדי שיהיה לו קצת אקשן. עד כדי כך הוא טייס שהוא burnt out, הוא כבר שרוף. ואז פונה אליו סוכן CIA ואומר, האם אתה מוכן להיות טייס בשירותנו? ולהתחיל להבריח כלי נשק למורדים בדרום אמריקה. יש שם הפיכות, יש שם דיקטטורים שעולים לשלטון תחת חסות הקומוניסטים, ובו תהיה טייס, אבל תהיה טייס גם עם אנרגיה וגם עם כסף יותר טוב. והוא כמובן מסכים לברית הזאת עם השטן, לאתגר הזה, להיות טייס בשירות החוק, אבל בעצם לשבור את כל החוקים אפשריים. וברגע שהוא מטיס את המטוס שלו, מטוס הקל, אל דרום אמריקה, עם כלי הנשק עבור המורדים, והמורדים שמים לב, לא רק המורדים, אלא כל סוחרי הסמים באזור, שמים לב שיש לו את הידע איך לחמוק מכל הבקרה האמריקאית של רשויות הסמים למיניהם, ויש לו את המפות שהוא יודע, מקבל את המידע הפנימי, מאיפה לטוס כדי לא להתאפס על ידי הגורמים שעסוקים באכיפה של הברחות, הם מבקשים ממנו שיבריח גם בחזרה את הסמים. וכאן נכנס לתמונה קרטל הסמים של פבלו אסקובר, כאמור, מדובר בסיפור אמיתי שקרה, על זה שהממשל האמריקאי מבריח נשקים, דרך אגב נשקים שמקורם מישראל, קלצ'ניקובים שישראל תפסה שלל בתחילת שנות ה-80, בין אם זה מהפלסטינאים או מהצבא הלבנוני במלחמת לבנון, הוא מבריח את המטוסים, את הנשקים האלה לדרום אמריקה, ומבריח בחזרה סמים, קוקאין, אל תוך ארצות הברית, ומתחיל לקבל כסף גם מה-CIA וגם מקרטל הסמים של פבלו אסקובר. וככה במידה מסוימת האיש הזה הופך להיות הפיבוט, הציר, האיש הפשוט הזה, המאוד לא מתוחכם, גם הוא חי בדרום ארצות הברית, לואיזיאנה, אם אני זוכר נכון, האיש המאוד לא משוכלל הזה, הופך להיות הציר של כל מה שיתגלה להיות בעתיד כפרשת איראן קונטרס. פרשה שגם ישראל הייתה מאוד חזקה בתוכה, פרשה שהובילה לוועדות חקירה גדולות בארצות הברית ברגע שהיא נחשפה, וכדי להראות לנו שהממשל האמריקאי כולו במשך שנים איכשהו קשור בזה, דאג ליימן, אני חושב בצורה מאוד לא מקרית, מאוד מכוונת, דאג ליימן מצליח להכניס פנימה את השמות של כל נשיאי ארצות הברית באיזשהו אופן, מג'ימי קרטר בסוף שנות ה-70, ועד לג'ורג' דאבליו בוש. אז יש בדרך, רוב העלילה מתרחשת בימי רייגן, אבל זה מתחיל עם נאום של קרטר, ואז ימי רייגן, אז רואים גם את רייגן. הסגן של רייגן היה ג'ורג' בוש, האב. רואים לרגע את הבן מופיע, כי הסיפור, הרקע של אותו ברי סיל, הגיבור של הסרט שלנו, והסיפור של, של, של ג'ורג' דאבליו בוש, הבן, יש בהם, הם דומים, הם שניהם טייסים שהתחילו דרכם במשמר האזרחי המוטס של ארצות הברית, ואפילו ביל קלינטון מוזכר בסרט כמישהו שמקדם את העלילה. אז איכשהו כל הצמרת האמריקאית, זה לא קשור לדמוקרטים או לרפובליקאים, זה פשוט קשור לאופן שבו המדינה הזאת, הארץ הזאת, מתפעלת את העולם, או מתופעלת כדי לתפעל את העולם. ובסופו של דבר, השאלה שגם נשאלת, מה זה עזר? איך באמת משהו שונה או השתנה במציאות הגיאופוליטית, אחרי כל הדברים האלה שהאיש הזה עשה בשירות ה-CIA, ובסופו של דבר גם בשירות המורדים, הלוך ושוב, כשהוא נע בין כולם, וכבר לא יודע להבדיל מי טוב ומי רע, ומי הוא בעצמו. אז שוב, באופן כללי, זה קצת דומה למה שהיה לי להגיד על לוגן לקי, באופן כללי דאג ליימן הוא במאי שאני מרזיק ממנו ומעריך אותו, ויש בסרט הזה קטעים נהדרים, ובאמת המון המון אנרגיה, וכמובן מוזיקה משנות ה-70 וה-80, אבל זה מסוג הסרטים האלה שקצת ראינו כדוגמתם בשנים האחרונות יותר מדי. תחשבו שזה כאילו הזאב מוול סטריט, אבל במקום וול סטריט זה עוסק בקרטל הסמים במרכז אמריקה. העולם הזה שבו מישהו מקבל איזושהי הזדמנות והוא מנצל את ההזדמנות הזאת עד שהוא באמת קצת יוצא מדעתו ונהיה היפר-אקטיבי ולא יודע מתי להפסיק ולא יודע מתי לעצור, ושוחה בכסף ושוחה בסמים ואיכשהו מדרדר את כולם סביבו. אבל יש באמת איזשהו סוג של אווירה מנית, של איזשהו סוג של מניה בסרט הזה ובדמות הזאת, והמניה הזאת היא אפקטיבית. היא עובדת לא רע, אז חביב, אבל זה לא איזשהו סוג של סרט מבריק, בייחוד בעולם הזה שכבר שם נתקלנו בסיפורים האלה של הקרטל הסמים וכל מה שקורה סביבו, דווקא הצדדים לכאורה השמחים שקשורים לנושא של הברחת סמים. אז הסרט הזה בעיניי הוא לא מספיק טוב מבחינת התוכן או העומק שלו, אבל בהחלט נורא משעשע מבחינת האיש הזה שלוקח על עצמו עוד ועוד 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 אתגרים, וכמו שאומרים האמריקאים, הוא לוקח ביסים הרבה יותר גדולים ממה שהוא יכול ללעוס, עד שבסופו של דבר כל הדבר הזה מגיע לסיומו. אז גם הסיפור הזה של מאחורי הקלעים של פרשת איראן קונטרס, שהרעידה את הכותרות בסוף שנות ה-80, הנה, ככה זה התחיל, ככה זה תופעל, וככה בעצם אומר לנו גם דאג ליימן, אף אחד לא למד, אף אחד לא הסיק מסקנות, וברגע שמישהו אחד הפסיק, אז מישהו אחר התחיל. וזה לא שהפסיקו את השיטה, אלא פשוט רק החליפו את האנשים שעושים את זה. אז בתוך הכלילות הזאת, ביקורת מאוד מאוד חריפה על ה-CIA ועל אמריקה ועל מדיניות החוץ של אמריקה. ויש טוקינג הדס בפסקול, אבל במקום טוקינג הדס החלטתי לנגן משהו שהוא דומה אך שונה. מתוך אלבום החדש של ארקייד פייר, משהו בעיניי פשוט אלבום מחווה נפלא לטום טום קלאב, אז אלקטריק בלו.
Yeah.
ארקייד פייר, כאמור, בעיניי זה אלבום מחווה לטום טום קלאב, זה האלבום החדש שלהם, ונפלא, כי געגועים לטום טום קלאב, ולארקייד פייר. סרט שלישי שנדבר עליו, באמת סרטי אקשן, יש לנו השבוע, ננסה לדבר בקצרה על מה שמסתמק, על האיט הגדול של סוף השבוע האחרון, שומר הראש והמתנקש, ריינולדס וסמואל אל ג'קסון, בתפקידים הראשיים, במין מה שאמור להיות איזושהי מחווה לשנות ה-80 לבאדי מוביז של השחור והלבן, שאחד אדיש והשני היפרי, ומחליפים כל הזמן הקנטות בין האחד לשני, והם צריכים את אחד, צריכים האחד את השני בשביל לשרוד, אבל גם שונאים אחד את השני. מין סוג כזה של סרטים שתכף נדבר על שנות ה-80 ונזכר בהם. שבסופו של דבר זה מין סוג של בי-מובי שהוא בסדר. הוא בסדר, יש בו כמה קטעי אקשן לא רעים. כל השיחות ביניהם, ההומור, הבדיחות שמחליפים ביניהם, זה לא מספיק טוב, זה לא מספיק משויף, הם לא דמויות מספיק מעניינות, הם אפילו דמויות טיפולת בנאליות, בעיקר כי כבר ראינו את הסרטים האלה וראינו את הסיטואציות האלה. זה מין סוג של מחזור, זה קצת סרט ממוחזר, ולא לוקח את הז'אנר הזה למקום חדש, או ממציא איזשהו סוג של ז'אנר חדש בתוכו. לכן גם קטעי האקשן בתוך הסרט, יש מתחושה שקצת ראינו אותם. סצנת האקשן הכי טובה בסרט מתרחשת באמסטרדם, מרדף משולש, מכונית, אופנוע וסירה בתעלות. סצנה מוצלחת מבחינת התסריטאות של ההתפתחות של של הסיטואציה, של האקשן, של המרדף, של מי מנצח את מי ומי משתלט על מי ומי מתפוצץ מתי. אז הבנייה מוצלחת. האקשן, כן, זה אפקטיבי, זה מהיר, זה זריז, זה אפקטים מוצלחים, הכל בסדר, חוץ מזה שאין שם ברק. וזה גרם לי לחשוב ביצירה מהסרט, על סרט שדיברנו עליו לפני כמה שבועות, הסרט אטומיק בלונד, פצצה אטומית, ככה קראו לו בעברית, עדיין קוראים לו, עדיין מציג, שיש בו משהו שהוא נורא דומה לסרט הזה, גם סרט עם איזשהו סוג של פיל 80's, וגם סרט שהוא בעיקרו אקשן ומכות, גם אקדחים וגם קרבות פנים אל פנים ובידיים חשופות, ממש כמו בסרט הזה. ואטומיק בלונד זה סרט שהתלהבתי ממנו וחיבבתי אותו, והתייחסתי אליו כאל בי-מובי, אבל בי-מובי שהפתיע אותי לטובה, ואילו הסרט הזה שומר ראש והמתנקש, שהיה בסדר, שהיה מענה, אבל קצת הרגשתי שאני קצת רואה סרט של בשנות ה-80, היינו קוראים לו straight to video. סרט כזה שהוא קצת גדול על, 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 על הקולנוע. ושהוא לא עושה חסד לא עם ריין ריינולדס ולא עם סמואל ג'קסון, ויש בו משהו שהוא קצת מינורי, או קצת באמת אפילו לא סוג ב' אלא סוג ג'. הבמאי הוא פטריק יוז, שביים לפני זה את בלתי נשכחים 3, ואתם מבינים פחות או יותר את הליגה שבתוכו זה נמצא. אז יש כסף ויש כוכבים ויש אקשן, אבל השאלה היא למה הסרט ההוא, סרט שהגניב אותי והסרט הזה, אמרתי לו בסדר, אמרתי מולו בסדר, חביב, אבל לא הרגשתי שזה סרט שיחרט או יישאר, או אם אני אגיע לסוף השנה ואסכם, זה לא סרט שאני בכלל אכניס אותו לאיזשהו מקום שהוא קשור לסרטי השנה שראיתי. ופה אין לי תשובה מלבד כישרון. דיוויד ליץ' שביים את אטומיק בלונד, היה לו איזשהו סוג של ויז'ן אומנותי, הוא בא מעולם הזה של בניית סרטי אקשן, והוא באמת בנה כמה סצנות פעולה שאני ממש חושב שהן יהיו בלתי נשכחות. ולעומת זאת כאן בסרט הזה, אז יש באמת את האנשים שעשו את קטעי האקשן, עשו עבודה יפה, עבודה טובה, מכוניות התהפכו, מכוניות התפוצצו, אבל לא הרגשתי באמת איזשהו סוג של כאב או איזשהו סוג של סכנה או משהו שבאמת יכול לקרות לי כצופה, ולא ישבתי על קצה הכיסא. נהניתי, אבל לא ישבתי על קצה הכיסא, מה שלא קרה בסרט הקודם. אז ההבדל היחידי זה סרטים פחות או יותר מאותה ליגה, ההבדל הוא הבמאי. אני חושב שזה לא מקרי שדיוויד ליץ' עבר מלוויים את אטומיק בלונד לזה שעכשיו מביים את אותו ריין ריינולדס בדדפול 2, כלומר הוא שודרג למעמד מרוול. ופטריק יוז, אני תוהה האם מרוול או דיסי או מישהו ייקחו אותו וישדרגו אותו, או שהוא יישאר במין בליגה הזאת של אנשים שיודעים לעשות סרטי אקשן סבירים, טובים, בסדר. אבל עדיין זה לא הליגה של הגדולים, ורואים את זה, רואים שזה, שיש כישרון אחר. אני חוזר לפסקול של, של American Made, שוב, הפסקול עוד לא יצא כאמור, אבל תודה לאל שיש לנו את All Things Must Pass של ג'ורג' הריסון בבית, גם אחת הסצנות היותר זכורות בסרט עם ג'ורג' הריסון ברקע, ואחרי זה Blessed From The Past אחרי השיר הזה. וואו ג'ורג' הריסון מתוך American Made, טום קרוז, דאג ליימן. ג'ריסון כפר עליו, מופיע ממש בסוף של American Made, הסרט חדש של תום קרוז, שעולה בסוף השבוע הקרוב בארץ. בואו נחזור אחרון, 30 שנה ל-1987, 30 שנה לריקוד מושחת. ביום ראשון הייתי אמור לעשות איזשהו אייטם בגלי צהל, בתוכנית הלילה שלהם על 30 שנה לריקוד מושחת, ואתמול רוני קידר הזכיר בפייסבוק שזה 30 שנה לריקוד מושחת, אבל אז פתאום ג'רי לואיס מת, ואז דחו את ריקוד מושחת ולעשו אייטם על ג'רי לואיס במקום. אז בואו נגיד כמה מילים על ריקוד מושחת. קודם כל בואו נזכר שנייה ב-1987, ריקוד מושחת היה סרט קטן, דל תקציב, שפתאום נורא נורא הצליח, ומולו הסרטים שאתם מכירים יותר משנות לא מכירים, שהצליחו יותר ממנו ב-1987, זה שלושה גברים ושלושה רווקים ותינוקת, וחיזור גורלי, והשוטר מבברלי הילס 2, ובוקר טוב וייטנאם, ומוקת ירח, והבלתי משוחדים, ונשק קטלני. עכשיו, קודם כל, שימו לב לאפרופו מה שאמרנו על ריין ריינולדס וסמואל ג'קסון, שהנושא הזה של הבאדי מובי, זה בדיוק מה שהלך ב-1987. יש לנו גם את השוטר מבברלי הילס 2, וגם את נשק קטלני, וגם את סטייק אאוט. אז אתם רואים ריצ'רד דרייפוס. אלה הסרטים שאנשים רצו לראות, ואלה גם הסרטים שהיו יחסית יקרים, וגם הצליחו יותר. אבל בתוך זה היה את ריקוד מושחת. סרט קטן, על בחור ובחורה. היא מבית יהודי, והוא מלמד אותה לרקוד בקטסקילס, בנופש המשפחתי, אי שם בשנות ה-50, ומתאהבים ורוקדים ביחד. אני חייב להגיד שבעולם הזה של הסרטים הקיצ'יים, שאנשים אורגים בעין אליהם ומתגעגעים אליהם, אז ריקוד מושחת נוגע גם לליבי. יש לו סוף נהדר, שגם לי קשה לעמוד בקסמו. יש לסרט הזה נשמה של מיוזיקל, ולכן הוא אפקטיבי, כי הוא באמת בנוי במין נמברים מוזיקליים שהולכים ונהיים גדולים ויותר לאורך הסרט. והסיפור של הריקוד, הסיפור של הבחורה שרוצה לרקוד, הוא הלב והמהות של הסרט. במידה מסוימת זה קצת מין התגובה הנשית לפוטלוס, שגם הצליח בשנות ה-80 על מישהו שבא ממשפחה שמנסה לדכא אותו, מעיירה שמנסה לדכא אותו, וכל מה שהוא רוצה לעשות זה לרקוד. עוד דבר שמחבר בין פוטלוס ובין ריקוד מושחת, זה העובדה שאת שני הסרטים האלה, מי שביימו אותם, היו קוריאוגרפים. והיה רגע כזה בהוליווד שקוריאוגרפים נהיו במאים. במקרה של פוטלוס זה הרברט רוס, במקרה של ריקוד מושחת זה מילר דולינו. הסיבה שבכל זאת החלטתי כן להגיד כמה מילים על הנושא הזה של ריקוד מושחת, זה כדי להזכיר לנו את מילר דולינו, במאי שהתחיל כקוריאוגרף, ואז נכנס לתחום הזה של קולנוע תיעודי כדי לתעד רקדנים וקוריאוגרפים, ואפילו זכה באוסקר על סרט תיעודי שהוא עשה על אנשים שהתשוקה שלהם זה לרקוד, ובסופו של דבר עשה את הסרט הראשון שלו כבמאי על מישהי שהתשוקה שלה זה לרקוד. מי שגילמה אותה היא ג'ניפר גריי, ביתו של השחקן מהתפקיד הראשית של קברט, בוב פוסי, גם בהצגה, גם בתיאטרון וגם בקולנוע, היא הבת שלו, עם המראה הכל כך יהודי שהיה לה, שחק כך היא החליטה לוותר את זה, האף מאוד יהודי שהיה לה, שהיא ניתחה, וברגע שהאף הזה נעלם, גם הקריירה שלה נעלמה לחלוטין. אז אותו מילר דולינו עשה מעט מאוד סרטים, הוא חי מחוץ לארון, והוא גם מת מאיידס בגיל נורא צעיר, בגיל 50, אחרי שהוא עשה כמה סרטים מאוד מוצלחים, שלכולם היה גרוב נורא, נורא טוב, ובראשם הנזירות בלוז, סיסטר אקט, עם וופי גולדברג, סרט שצילם אדם גרינברג הישראלי, זה אותו אמיל ארדולינו, ארדולינו שעשה את ריקוד מושחת, גם עשה את הנזירות בלוז, וב-1993, בסך הכל 6 שנים אחרי ההצלחה העצומה של ריקוד מושחת, הוא הלך לעולמו מסיבוכים הקשורים במחלת האיידס. ואם אמרנו ששלושה רווקים ותינוקת היה הסרט הכי מצליח ב-1987, אז אותו אמיל ארדולינו קיבל את התפקיד לביים את סרט ההמשך, את שלושה רווקים וליידי קטנה, ככה קורא לזה, כבר אנחנו עוברים פה לשנות ה-90. לנרד נימו הביע עם את הסרט הראשון, ספוק, ממסע בין כוכבים, ואמיל ארדולינו הביע עם את סרט ההמשך. אז בעיקר אני רוצה להזכיר אותו, כי קריירה קצרה מאוד, אפקטיבית מאוד. גם עשה את ריקוד מושחת וגרם לנו לסמפט מאוד את פטריק סוויזי בתפקיד הראשי, וגם אחר כך עשה את הנזירות בלוז עם, עם רופי גולדברג. אז, אז כל מה שאתם עושים 30 שנה לריקוד מושחת, אני רוצה שתזכרו את אמיל, שהוא באמת היה במאי מוכשר. במאי מוכשר שביים סרטים, בתקופה של, שלא עשו מיוזיקל, זה כל כך בקולנוע, לסרטים שלא היה איזשהו סוג של נפש מיוזיקלזית, של איזשהו של מחזמר. ומתוך השיר, מתוך הסרט, ריקוד מושחת, כמובן, היה קיץ' הבלתי נמנע, אבל מה לעשות? זה עובד, זה אפקטיבי. ועם זה, עם ה-Blessed from the Past הזה, אנחנו נסיים תוכנית מספר 141 של סינמסקופ רדיו הקצה. עם השיר מתוך ריקוד מושחת.
It's a truth, and I owe it all to you.
Rose, I had the time of my life, and I owe it all to you.
I've been waiting for so long, now I finally found someone to stand by me.
And I hope it'll keep you. I
סינמסקופ,
סינמסקופ.
Yeah. עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.